בחורות אף חפחת, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, מיד אחרי הנקודתיים, נולד לו מום. אנחנו מכירים גם בעניינים של העולם הזה, דברים יש להם גבול. יש כל מאכל, לדוגמה, יש זמן מתי נגמר התוקף שאפשר לאכול ממנו. ככה גם להבדיל לעניין בחור. אדם שיש לו בהמה שבקדושת בחור, כהן שקיבל בהמה בקדושת בחור, יש לו שנה אחת לאכול את הבחור הזה. אם זה בחור שאין בו מום, בחור שהוא צריך להקריב אותו קורבן, בית המקדש, ובית המקדש עומד על תילו, צריך להקריב אותו תוך שנה. ואם יש בו מום, צריך לאכול אותו תוך שנה. לשחוט את הבחור עם המום, ותוך שנה לאכול אותו. הדברים האלה נאמרו אם המום נולד בו בתוך שנתו. אומרת אבל הגמרא, למדנו במשנה, נולד לו מום בתוך שנתו. אם נולד מום לבחור בתוך השנה הראשונה מאז שהוא נולד, אז רשאי הכהן יכול להשאיר את הבחור. הוא לא חייב לשחוט את זה מיד באותו יום שנולד בו מום. יכול להשאיר את זה לקיימו כל י' בית חודש, עד שעובר שנה שלמה מאז שהבחור הזה נולד. המשנה אמרה, ולאחר שנתו 30 יום, אחרי השנה הראשונה של אותו בחור, אפשר גם עוד 30 יום. עכשיו נשאלת השאלה, מה פירוש לאחר שנתו 30 יום? האם זה המשך אחד ארוך, שאפשר, אם נולד בו מום, אפשר לקיימו 12 חודש ועוד 30 יום, או לא? יש פה שני דברים שונים. אם נולד בו מום בתוך השנה הראשונה שלו, אז הזמן לאכול את הבחור זה רק תוך שנה. אבל אם נולד לו מום אחרי שנה, אז אפשר 30 יום אחרי שנה גם כן. זו השאלה של הגמרא, היא באה אליהו. איכי כאמר, האם יש פה מקרה אחד במשנה? דיינו, נולד לו מום בתוך שנתו, זאת אומרת, בשנה הראשונה מאז שנולד הבכור כבר נולד בו מום, רשאי לקיימו כל י' בית חודש, וגם לאחר שנתו נמי 30. זאת אומרת, הוא יכול לקיימו שנה ועוד חודש, אם נולד בו מום בתוך השנה הראשונה. זה אפשרות אחת להבין את המשנה. עוד דילמה, אפשרות שנייה להבין את המשנה, שהמשנה מדברת על שני מקרים שונים. מקרה ראשון, איך דנולד בו מום בתוך שנתו, שהמום נולד בשנה הראשונה מאז שהוא נולד. כמה זמן יש לו לאכול את הבכור? רשאי לקיימו רק כל 12 חודש. ותו לא, וזהו, לא יותר לא. אבל מקרה שני, ואיך דנולד לו אחר שנתו, אם המום רק נהיה מום בבחור הזה אחרי שעברה שנה מאז שהוא נולד, אינו רשאי לקיימו אלא 30. אז הוא לא יכול לקיים את הבחור בלי לאכול אותו אלא רק 30. עד שנגמר 30 יום הוא חייב כבר לשחוט את הבחור הזה ולאכול מבשרו. ולפי זה יש כאן שני מקרים. אם נולד בו מום בתוך השנה, אז יש רק שנה אחת מאז שהבחור נולד, ואם נולד לו מום אחרי שנה יש 30 יום. אז אם כן, יש לנו פה שאלה, מה הכוונה שלאחר שנתו יש 30 יום? האם 30 יום זה בתוספת לשנה, ואז המשנה מדברת על מקרה אחד ארוך, או שה-30 יום מדבר על מקרה אחר. המקרה הראשון זה אם נולד בו מום בתוך שנתו יש לו שנה אחת, אבל במקרה שני, אם נולד בו מום אחרי שנתו יש לו 30 יום. מה באמת הפירוש במשנה? אומרת הגמרא תשמע, תראה ראיה מברייתא, שמדובר פה מקרה אחד. דיינו, אם נולד בו מום בתוך שנתו, יש שנה ועוד חודש. מה הראיה? נתניה, בחור בזמן הזה, בחור בזמן שלנו שאין בית המקדש, אי אפשר הרי בתוך השנה הראשונה לשחוט אותו. כי הרי אם אין בו מום, אי אפשר לשחוט אותו בכלל. אז אם אין בו מום, עד שלא נראה להראותו לחכם, אין בו אפילו ספק של מום. אתה לא יכול לנסות אפילו להראות אותו לחכם. תגיד, יש לו מום קבוע או שאין לו מום קבוע? אין לו מום בכלל. אז מה תעשה איתו? תוך שנה, מה תוך שנה? אתה לא יכול לשחוט אותו עכשיו, כי אין בו מום. אז לכן, רשאי הכהן לקיימו 2 ו-3 שנים, כי אין מה לעשות עם הבכור הזה. אבל הוא מי שנראה, דיינו מי שיש בו מום, מי שנראה להראותו לחכם, שאפשר לשאול את החכם, תגיד, אתה רואה את המום הזה פה? קח זכוכית מגדלת. תגיד לי, זה מום קבוע? זה מום שבאמת אומר שהבכור הזה אפשר לשחוט אותו שלא בבית המקדש? אז אם נולד בו מום קבוע בתוך שנתו, אומרת הברייתא, רשאי לקיימו כל 12 חודש. הכהן יכול לקיים את הבכור הזה ולא לאכול אותו עד 12 חודש. אחר שנתו, אם נראה בו מום אחרי שעברה השנה הראשונה של הבכור, אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. כאן הבריתא עוסקת בעיקר הדין. אם נולד בו מום אחרי שנתו, זהו, הוא חייב מיד לשחוט את הבכור. אסור לו להשאיר אותו אפילו לא שעה אחת. ולכאורה פה נראה מהבריתא שההמשך עוסק גם אם נראה מום לפני שנתו, שאז יש לו שנה שלמה, וגם אם נראה בו מום אחר שנתו, שאז צריך מיד לשחוט. על זה אומרת לכאורה הבריתא, אבל מפני השבת הוידה לבעלים, בשביל שהכהן שהוא הבעלים של הבכור לא יפסיד, שהרי מה יקרה? מה אתה אומר? צריך לשחוט את הבכור מיד, אם נמצא בו מום אחר שנתו. אם הבכור נמצא עכשיו אצל הבעלים עדיין, והוא לא הספיק לתת את זה לכהן, הוא ישחט את הבכור מיד. יפה, שחט את הבכור. עכשיו, למי הוא ייתן את הבשר של הבכור? צריך לתת את זה לכהן. מחפש, הוא לא מוצא שום כהנים. בינתיים הבשר יכול סתם להתקלקל. או במקרה אחר, שהוא נולד לו מום בתוך שנתו, לכאורה אפשר להסביר שהבריתא עוסקת גם במקרה הזה, ועכשיו נגמר השנה. תתן עכשיו לבעלים, תגיד לו, תשחוט עכשיו את הבכור הזה, כי עוד מעט נגמר שנה. אז הוא ישחוט את הבכור. הוא סיים לשחוט את הבכור, מה עכשיו הוא עושה איתו? צריך לתת אותו לכהן, אבל הוא לא מוצא כהן. אז מפני השבת הוידה לבעלים, לכהן, אמרו, רשאי, חוץ מזה שרשאי כמובן הבעלים לקיימו 30 יום, גם הכהן רשאי לקיימו 30 יום. כרגע הגמרא מבינה שזה הכוונה גם על המקרה הראשון. אדם שיש לו בכור, והוא צריך ברגע שנולד בו מום תוך שנתו לשחוט אותו עד סוף השנה, אז אם יש כאן בעיה שהוא לא מצא כהן וכל זה, יכול להשחוט אותו עוד 30 יום. וגם במקרה השני, שנולד המום לכתחילה אחרי שנתו, גם כן אפשר להשעות אחרי 30 יום שמשבת עבדה לבעלים. ככה גמרא הבינה עכשיו. אז אם כן, רואים מכאן שגם כשנולד מום בתוך שנתו, שאפשר להשעות את הבכור למשך עד סוף השנה הראשונה של הבכור, אפשר גם להוסיף עוד 30 יום. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה, ועדיין תיבאי לי 30 יום, האם דובר פה שנותנים 30 יום רק אם נולד מום אחר שנתו? או דילמה קודם שנתו? מי אמר לך שמה שכתוב כאן מפני השבת הוידה נותנים 30 יום, הכוונה היא שנותנים 30 יום בנוסף לשנה. אולי מדובר פה שנותנים רק 30 יום. אם נולד מום אחרי שנתו, אז נותנים 30 יום אולי. אז עדיין אנחנו חוזרים לתחילת השאלה. כשהמשנה אומרת שנותנים אם נולד מום, נותנים לו גם 30 יום אחרי שנתו, האם הכוונה שנולד מום לפני שהסתיימה השנה הראשונה, ובכל זאת, למרות שנותנים לו את עד סוף השנה, נותנים לו עוד 30 יום, או שזה הכוונה רק אם נולד מום אחר שנתו, רק אז יש את 30 יום האלה שנותנים לו. מביאה הגמרא ברייתא. מביאה הגמרא ברייתא תשמע, להוכיח שאת 30 יום נותנים רק כשהמום נולד אחר שנתו. מה הראיה? הברייתא אומרת ככה, נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו. הוא נולד, נאמר, ראש חודש אב, הבכור הזה, נולד בו מום 15 יום לפני ראש חודש אב, בתתוו, בתמוז, בערך. 15 יום לפני שמסתיימת שנתו. אומרת הברייתא, משלימים לו 15 יום אחר שנתו. נותנים לו בסך הכל עוד 15 יום אחרי שעובר את שנתו. אם במקרה שהוא נולד בראש חודש אב, ונולד לו מום תתוו תמוז, או תזיין תמוז, תלוי מתי מסתיים את חודש תמוז, אם זה חפתת או למד, לא נכנס, נותנים לו עוד 15 יום בשנה הבאה, דיין מועד עד תתוו אב. מוסיפים לו עוד 15 יום בסוף השנה. רק 15 יום אתה נותן לו? למה אתה לא נותן לו עוד 30 לפחות? למה שניתן לו עוד 30? הרי נולד בו מום בתוך שנתו. רגע, ואם נולד בו מום בתוך שנתו, לא מוסיפים 30 יום בסוף השנה? התשובה היא לא. יש כאן הוכחה שלא מוסיפים 30 יום אם המום נולד בתוך שנתו, אלא רק נולד בסוף שנתו. אחרי שנגמר השנה, נותנים 30 יום. ובמקרה שנולד בו מום 15 יום, מחדש את הברייתא שבגלל שהיה לו רק 15 יום לקראת סוף השנה, מוסיפים לו עוד 15 יום אחרי סוף השנה. שמע מינה, באמת יש פה הוכחה שמה שהמשנה אומרת, שנותנים 30 יום כשנולד בו מום, הכוונה שהמום נולד אחרי שנתו, ולא גם בתוך שנתו. מסייע לרבי אליעזר, שלשון ראשונה בדברי רבי אליעזר, דאמר, לרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אם נולד מום אחר שנתו, נותנים לו 30 יום משעה שנולד בו מום. רואים מכאן שמדובר פה אחר שנתו. איקא דאמרי, אמר רבי אלעזר, לשון שנייה בדברי רבי אלעזר, שאומר אחרת, מניין לבכור שנולד בו מום לא אחר שנתו, אלא אפילו בתוך שנתו, שנותנים לו עוד 30 יום אחר שנתו. כי לפי הלשון הזאת בדעת רבי אלעזר, הוא סובר שגם אם נולד לבכור מום באמצע השנה או בתחילת השנה, נותנים לו שנה ו-30 יום. מאיפה הוא לוקח את זה? שנאמר לגבי בכור, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה, זה שנה אחת, בשנה, גם בשנה השנייה. רגע, שנה שלמה שנייה? לא. איזה הן ימים החשובים שנה? כמה ימים אפשר להחשיב אותם לפי כל הדעות כמו שנה שלמה? הווה אומר אלו 30 יום. 30 יום בשנה, כולם מודים. יש מחלוקת לעניין אורלה במסכת ראש השנה, כשאדם נוטע אילן יום לפני ראש השנה. עובר עכשיו, מגיע ראש השנה, האם כבר עבר שנה שלמה? יום אחד בשנה חשוב שנה? יש בזה מחלוקת, אבל כש... 30 יום לפני ראש השנה אדם נוטע עץ, אז כשמגיע ראש השנה כבר עברה שנה שלמה, בשבילו הוא צריך לחכות רק עוד שנתיים, בשביל שיעברו 3 שנים של אורלה, שהפירות של העץ אסורים עדיין בענה, עד שעוברים 3 שנים. 30 יום נחשבים שנה, טוען רבי אלעזר, כשהתורה אומרת שאפשר לאכול אותו שנה בשנה, אפשר לאכול אותו שנה שלמה מאז שנולד, ועוד בשנה 30 יום נוספים שהם חשובים כמו שנה שלמה. שואלת הגמרא קושייה מברייתא. מי טיבי, נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו, כמו שראינו קודם בברייתא. אם סוף השנה נשארו עוד 15 יום עד ליום הולדת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של אותו בחור. ואז נולד בו מום. אומרת הברייתא, כמה נותנים לו עכשיו לשנה הבאה? משלימים לו רק 15 יום אחר שנתו. השלמה הין מהווה לו. אתה משלים לו, אתה יודע מה? אין לך מספיק זמן לשחוט את הבכור יותר מ-15 יום. אתה יודע מה? בסדר, בשבילך ניתן לך עוד 15 יום אחרי השנה גם. אבל לא נותנים לו לכתחילה 30 יום בשנה הבאה. למה לא? הרי לפי איך שאמרנו בדעת רבי אלעזר, כל מום שנולד בשנה הראשונה, גם אם בתחילת השנה, נותנים לו שנה ו-30. אז אם נולד 15 יום לקראת סוף השנה, מה אכפת לתת לו 30 יום במשך שנה הבאה? רואים מכאן שזה לא נכון. אלא... נותנים 30 יום אחרי שנה רק אם המום נולד אחרי השנה. וכאן יש חידוש מיוחד שהברייתא מחדשת, שגם אם נולד מום 15 יום לפני סוף השנה, אפשר להשלים בשנה הבאה 15 יום, שזה יהיה סך הכל 30. אז זה באמת קושייה מוחצת. טיובתא דרבי אלעזר, זה באמת טיובתא, ודבריו נדחים לגמרי. אלא, המסקנה שאנחנו לומדים כאן היא, שאם נולד מום בבחור בתוך שנתו, נותנים לו רק עד סוף השנה. אם נולד בו מום, בסוף שנתו, אחרי שנתו, אז נותנים לו 30 יום. והחידוש של הברייתא, שאם נולד בו מום, לקראת סוף שנתו, משלימים לו אחרי השנה את הימים שחסרים לו ל-30 יום. אומרת המשנה, שוחט את הבכור, הוא נהיה רב לעצמו, כמו שאומרים. פוסק לעצמו. היה לו בכור, הוא ראה שיש לבכור הזה מום. במקום ללכת לחכם לשאול אותו מה דעתך על המום הזה, לבד החליט שזה נחשב מום ושחט את הבכור. אחר כך אומרים לו, מה ששחטת לא עשית כלום, כי צריך שהחכם הוא זה שיכריע האם יש פה מום קבוע או לא. באמת? אז אם כן, הוא מראה את מומו לחכם אחר כך. הוא חכם מאוחר, אותו אחד. הוא הולך להראות את זה לחכם אחרי שהוא כבר שחט את הבכור. עכשיו, החכם יכול לבדוק. מום קבוע, אז כן היה בסדר ששחטו את הבכור, זה מום עובר, לא היה בסדר ששחטו את הבכור. השאלה היא, אם הוא מוצא באמת שזה מום קבוע בטוח, האם אפשר לאכול את הבכור הזה? רבי יהודה סובר שכן, רבי יהודה מתיר. אבל רבי מאיר אומר, לא, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, אסור. צריך לקבור אותו, אסור בהנאה. לקבור כמובן את הבכור. מי שאינו מומחה ורואה את הבכור, אדם הזה מרגיש את עצמו שהוא הכל יודע, בלי ללמוד, בלי לדעת, בלי להתמחות, והוא הולך בודק לאנשים, בכורים, יש לך מום, יש לו מום, אין לו מום. והתברר ונשחט על פיו, בגלל שאותו אחד עשה שהוא אמר שהוא מומחה, שחטו על פיו את הבכור כי הוא טען שיש מום, הרי זה ייקבר, גם זה, פה אפילו רבי יהודה מודה, כמו שגמרא תגיד בהמשך, גם רבי יהודה מודה שצריך לקבור את אותו בכור. וישלם מביתו, כמובן זה שראה את המומים ועשה את עצמו כאילו שהוא מומחה והוא טעה. צריך לשלם לכהן את ההפסד, שהכהן הפסיד מביתו של ההוא שראה את המום והחליט שזה נחשב מום קבוע. למדנו במשנה שיש מחלוקת אם נמצא מום אחרי שחיטה, מום קבוע, האם אפשר לאכול את הבכור הזה או לא? מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. אמר רבא בר בר חנה, אם המום הזה שנמצא בדוקין שבעין, נמצא בדוק שבעין כזה מין קרום, היום קוראים לזה קטרקט, נמצא כזה מום בבכור, דכולי עלמא לא פליגי דאסור. כולם מודים שאם אחרי שחיטה מצאנו מום בבכור, מום אמיתי, אבל זה מום בדוקים שבעין, כולם מודים שגם עכשיו שרואים שזה מום קבוע, זה אסור הבכור הזה. למה? מפני שהן משתנים. רש"י אומר, מפני צער המיטה. מפני צער המיטה, אז יכול להיות שזה לא היה מום קבוע לפני כן, ועכשיו אחרי מיטה זה נראה לך מום קבוע. לא נחלקו אלא במומים אחרים שבגוף. דרבי מאיר סבר, גזרינן לא להתיר את הבכור גם כשנמצאו מומים שבגוף. למה? עתו, אנשים ישמחו להתיר גם כשיצאו מום בדוקים שבעין. לכן אומר, אני לא מתיר מומים אחרי שחיטה וגמר. רבי יהודה סבר, לא. לא גזרינן מומים שבגוף, עתו דוקים שבעין. דוקין שבעין באמת אי אפשר לבדוק אחרי שחיטה, אז לא נחשב מום. אבל שאר המומים שאפשר כן לבדוק אחרי שחיטה, תבדוק אחרי שחיטה. תניא נמי אחי, השוחט את הבכור ומראה אחר כך, הוא מראה את מומיו לחכם, רבי יהודה אומר, בדוקין שבעין אסור. למה? מפני שהם משתנים, אתה לא יכול לדעת אם זה היה מום גם לפני שחיטה. אבל במומים שבשאר מקומות בגוף, מותר. למה? מפני שאין משתנים, הם לא משתנים. רבי מאיר אומר, אחד זה ואחד זה אסור, למה? מפני שאין משתנים. שואלת הגמרא, רגע, מפני שאין משתנים סלקא דתך? מה, כל המומים משתנים? מה, לא היה לו רגל? היה לו רגל, אחרי מיטה פתאום נעלם לו הרגל? מה זאת אומרת? ברור שיש דברים שלא משתנים אחרי מיטה. מפני שהם משתנים סלקא דתך, מומים שבגוף מי משתנים? אלא מפני המשתנים. מפני דוקין שבעין שהם כן משתנים אחר מיטה, לכן גזרו על שאר המומים שבגוף, שגם עליהם לא יועיל בדיקה אחרי שחיטה. אמר רב נחמן בר יצחק, מתנית אינה מדייקה, גם המשנה שלנו מדויק, שהמחלוקת בין רבי מאיר ובין רבי יהודה, זה רק בשאר מומים שבגוף, אבל בדוקים שבעין כולם מודים, שאחרי שחיטה אי אפשר לבדוק. כי המשנה שלנו אומרת ככה, רבי מאיר אומר, כל הבעיה, בזה ששחטו את הבכור, ורק אחר כך בודקים שיש בו מום, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור. הוא לא אומר, בגלל מה פוש? אתה עכשיו רוצה לבדוק האם המום הזה הוא מום קבוע? הוא משתנה אחרי מיטה. למה רבי מאיר לא טוען את הטענה הזאת? הוא רק אומר, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, יש פה כנס, ולכן זה אסור. תגיד את הטעם, כי זה יכול להשתנות אחרי מיטה. סימן שלא. במקרה שזה יכול להשתנות אחרי מיטה, אין פה בכלל מחלוקת, גם רבי יהודה מודה שאי אפשר לסמוך על בדיקת מומחה אחרי מיטה, אחרי שחיטה. המחלוקת ביניהם זה בדווקא במקרה שכן אפשר לבדוק אחרי שחיטה, כמו שהיו יכולים לבדוק לפני כן. בכל זאת רבי מאיר אוסר, למה? כי זה נשחט שלא על פי מומחה. שמע מינה כנס הקקניס רבי מאיר, שמע מינה. סימן שזה כנס. אתה לא הראת את הבכור למומחה שיבדוק את המום, אז הבכור הזה הלך. אתה לא יכול יותר ליהנות ממנו. שואלת הגמרא, היא באה אלו, רבי מאיר גזר שאר מומים עתו דוקים שבעין, כי הם משתנים לאחר מיטה. שואלת השאלה, מפני המשתנים הכוונה דקול הוא משתנה? האם זה אומר שכל פעם כשיש דוקים שבעין אחרי שחיטה, זה אומר שלפני שחיטה זה היה נראה אחרת? או דילמה, איקה דמשתנה ואיקה דלא משתנה, או שאפשר להגיד משהו אחר, לא. יש לפעמים שדוקים שבעין משתנים אחרי שחיטה, ויש מקרים אחרים שהם לא משתנים אחרי שחיטה. למה היא נפקא מינה? מה אכפת לכם לכל הדוקים או רק חלקם? להכחוש שיסעדי, להכחיש עדים. אם עדים באים ומעידים, שזה לא השתנה לאחר מיטה. ראינו את העיניים של הבחור הזה לפני שחיטה, אנחנו רואים אותו עכשיו אחרי שחיטה, ואנחנו אומרים לכם, זה בדיוק אותו דבר. האם עכשיו יכול להגיע הבודק, החכם, להגיד, ככה זה היה גם לפני שחיטה, אז בואו נבדוק, האם זה נקרא מום או לא, האם אפשר לבדוק עכשיו? אז ככה, היא אמרת כולי משתנה, אם כל דוקים שבעין משתנים אחר שחיטה, שקרינינו. העדים האלה שקרנים, אני לא סומך עליהם, אין פה לחכם מה לבדוק את הדוקים האלה. וודאי שלא יסמכו בבדיקה של אחר שחיטה. והיא אמרת, איקא דמשתנה ואיקא דלא משתנה. אבל אם תגיד שיש לפעמים שהדוקים שבעין באמת לא משתנים, אז אם כן, סמכינן עליו, אז לפי רבי יהודה, אפשר לבדוק גם אחרי שחיטה. מה באמת התשובה? האם יש כאלה שמשתנים ויש כאלה שלא משתנים, או שתמיד הדוקים שבעין משתנה? תשמע דאמר רבא בר בר חנה, סך לי רבי ישיע דמין אושה. פעם אחת דיבר איתי ואמר לי רבי ישיע שהגיע מאושה. הוא אומר לי, בוא ועריך, ככה הוא התבטא, בוא ואני אראה לך בדוקים שהם משתנים. בוא תראה דוקים שבעין שמשתנים אחר שחיטה. מדיקה אמר לי, בוא ועריך, מה אתה צריך להגיד לי בוא ועריך? אתה יכול להגיד לי תמיד דוקים שבעין משתנים. דוקים שבעין משתנים, כן? מכלל דאיקא דמשתנה ואיקא דלא משתנה. אני רוצה לראות לך מקרה שמשתנה. סימן אבל שיש מקרים אחרים שזה לא משתנה. אז לפי דעת רבי יהודה, באמת, אם יש כאן עדים שמעידים שלא השתנה כאן הדוקים שבעין, אז מומחה יכול לבדוק אחרי שחיטה את הדוקים שבעין, לפי רבי יהודה כמו שאמר. למד במשנה, מי שאינו מומחה, סתם אחד שבודק מומים בלי שהוא יהיה מומחה, וראה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה הבכור יקבר וישלם, זה שבדק צריך לשלם לכהן את מה שהוא הפסיד לו מביתו של הבודק. אומרת הגמרא, רגע, למה? למתנן סתמה, אולי נאמר שהמשנה מביאה בתור סתם משנה, שגם אם הוא נמצא מום קבוע, כי רבי מאיר לא בודקים אחרי שחיטה. למה שלא תבדוק עכשיו אחרי שחיטה? היה פה אחד שהוא לא מומחה, שהוא בדק. אז אתה אומר שאי אפשר לסמוך עליו. אז מה צריך לקבור את הבחור? למה? עכשיו אחרי שחיטה, תרים טלפון למומחה, תגיד לו, תבוא מהר, יש פה בחור ששחטו אותו, חשבנו שהוא מומחה, בסוף הוא לא מומחה, בוא אתה תבדוק האם המום שיש פה בבחור הוא מום קבוע או לא. הוא יבוא, יבדוק, אם הוא ימצא שזה קבוע, תגיד שזה בסדר. למה אתה אומר בטוח ייקבר? כנראה שאתה סובר כמו רבי מאיר, שאחרי שחיטה אי אפשר לבדוק. אומרת, אז אם כן, סתם משנה כרבי מאיר, ככה הלכה, לכאורה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה, דילמה בדוקין שבעין, ודברי הכל, אולי המשנה כאן מדברת, שהמומחה בא לבדוק בדוקים שבעין. בדוקים שבעין כולם מודיעים שמשתנים אחרי מיטה. אז לכן אי אפשר כרגע לבדוק על ידי מומחה, לכן ייקבר הבכור, והוא צריך לשלם לבעלים את מה שהוא הפסיד לו. תנא, אמרנו שאם אינו מומחה בדק, ושחטו על פיו, אז הוא משלם. כשהוא משלם, כמה הוא משלם? משלם רביע לדקה, רבע מהמחיר על בהמה דקה כמו כבש או עז, ומחצה לגסה, חצי מהמחיר הוא משלם אם הוא ראה מום, למשל בעגל, בהמה גסה. מה איתה? למה באמת בבהמה דקה משלמים פחות? אמר רב פאפה, זה בבהמה גסה היא מאוד מאוד יקרה, אז ההפסד הוא מרובה. ברגע שמפסידים בחור, זה הרבה כסף הבהמה הגסה הזאת, זה הרבה בשר, שוקל הרבה. וזה, לעומת זאת, בהמה דקה זה יותר זול, ההפסד הוא מועט, אז לכן הוא משלם פחות. שואלת הגמרא, איהכי, לפום פסידה לשלם. מה פה, שהוא הפסיד לו פחות, אז טוב, תבדוק באחוזים. למה אתה אומר שפה זה רק רבע ופה זה חצי? פה זה 25%, פה זה 50%, למה? בסדר, אתה אומר שהוא הפסיד לו יותר, ששלם לו לפי האחוזים שהוא הפסיד, אבל למה לשלם רבע או חצי? אלא אומרת הגמרא, הסבר אחר. אמר רב הונא בר מנוח משמי דרב אחא בר איכא, הסיבה שהקלו בבהמה דקה לשלם פחות, משום גזירת מגדלי בהמה דקה נגעו בה. בכיוון שמאוד מאוד קשה לגדל בהמה דקה. לכן, רש"י כאן כותב, משום תורח מגדלי בהמה דקה, שיש בתורח גדול לגדלה. מאוד קשה לגדל בהמה דקה, תכף תוספות יסביר למה. וזה שהתיר הבכור הצילו לכהן מתורח גדול. הוא הציל את הכהן שלא יצטרך הרבה לתרוח לגדל את הבהמה דקה הזאת, כי הוא אמר לו, תשמע, הבכור הזה מותר, אתה יכול לשחוט אותו כבר. דשמה אם הרהו לאחר לא היה מתירו לו, והיה לו טיפול מרובה עד שיפול בו מום. אם לא שהוא לא מומחה היה מתיר, אז הכהן היה צריך עכשיו הרבה מאוד לתרוח. אז הוא חוסך לו את הטרחה הזאת, כי כבר נשחט הבכור הזה. אז גם את זה אנחנו לוקחים בחשבון ומקזזים במחיר של המומחה. לאחי נגעו בו, דלא משלם אל הרביעה. לכן זה מה שהדין הזה נגע בו, שלכן אנחנו אומרים שהלא מומחה משלם רק רבע לכהן. עכשיו, מה פרוש משום גזירת מגדלי בהמה נגעו בה? איזה גזירה יש פה? זאת אומרת, תוספות שיחמירו עליהם חכמים, כן, דיבור המתחיל משום, שלא לגדלם כי אם בחורשים חוץ ליישוב. חכמים החמירו מגדלי דקה בארץ ישראל, לא לגדל אותם בתוך היישוב, לא לגדל אותם בתוך המקום שאנשים גרים בו. ויש בה תורח גדול, הכהן כל פעם צריך לצאת עם הבהמה דקה מחוץ ליישוב לתת לו לאכול. יש בה תורח גדול ואינו שווה אל הרביע, דיינו מחצה פחות מן הגסה. ככה למעשה זה התורח הגדול, כי צריך לצאת כל פעם מחוץ ליישוב. אומרת המשנה, אדם שהוא לא מומחה, באו לשאול אותו שאלה בין שתי בעלי דינים בדיני ממונות, והוא דן את הדין, והיה לו טעות בשיקול הדעת. רש"י פה בסוף העמוד, לפני המשנה האחרונה, מסביר שטעות בשיקול הדעת, כתוב במסכת סנהדרין דף ו'. מה זה נקרא? הוא טועה בשיקול דעתו. מה פה, שהוא סתם ניסה לחשוב מה דעתו? לא, שיקול דעת, אומר רש"י כאן הכוונה, כגון שיש מחלוקת בין שתי תנאים במשנה, או בין שני מוראים בגמרא, ולא נאמר כמו מי ההלכה. וסוגיה מסתברת כמו אחת מהדעות. אבל זה לא בטוח שככה הדעה, לא נפסק בצורה מוחלטת שההלכה כמו הדעה הזאת, רק מהסוגיה משמע כמו דעה אחת, הוא פסק כמו דעה אחרת. אז זה נקרא שהוא טעה בשיקול הדעת. אז אם זה אדם שהוא לא מומחה לדון, לא קיבל סמיכה מהדיינים, וזיקה את החייו, היה לו טעות בשיקול דעת. מישהו שאמור להיות חייב אמר לו, אתה זכאי. וחייב את הזכאי. מישהו שאמור להיות זכאי, חייב אותו. או שזה אדם שמורה הלכות בתומות ותארות. תימא את התאור, אמר על תרומה מסוימת למשל, שהיא תאורה. ותיאר את התמא, על תרומה שהיא תמאה, אמר עליה שהיא תאורה. עכשיו, הנזק שיכול להיות פה הוא מאוד פשוט. לדוגמה, יכול להיות שהוא עכשיו ירבב את התרומה הזאת בחולין, כי הוא חושב שהיא תאורה. עכשיו הכל נאסר לו. ברגע שמערבבים תרומה תמאה בחולין, הכל פה נאסר. כי אין בעיה חולין תמאים, ואין בעיה תרומה תאורה. אבל ברגע שמרבב פה תרומה תמאה בחולין, הכל נאסר. זה עושה לו הפסד. אז מה שעשה, אומרת המשנה, עשוי. דהיינו, הפסק נשאר. זה לא מתבטל הפסק הלכה שלו. אבל וישלם זה שפסק מביתו. צריך לשלם על חשבונות ההפסד שהוא הפסיד לבן אדם שהוא הפסיד לו. ואם הוא קיבל רשות מבית דין לדון והיה מומחה לבית הדין, פטור מלשלם. עכשיו, למעשה לכאורה כשדיין פוסק, או אדם שהוא לא מוסמך אבל, הוא פוסק, הוא לא עשה נזק בידיים. בגלל שהוא אמר נאמר שראובן חייב לשמעון כסף, אז הוא גרם שראובן יצטרך לתת כסף לשמעון. אז הוא רק גרם הזה נקרא. הוא לא לקח כסף משמעון וגנב ממנו. הוא לא גנב כסף מראובן. הוא רק גרם שראובן יצטרך לשלם לשמעון. אז אומרת הגמרא, לי מתנן. סתמה כרבי מאיר דדאין דינא דגרמי. אומר שהמשנה שלנו היא כתוב סתם משנה להלכה כמו רבי מאיר, שסובר שכשמאדם גורם לשני נזק, הוא חייב לשלם למרות שהוא לא הזיק בידיים. יש מחלוקת ראשונים ידועה, האם יש הבדל בין המושג שנקרא גרמה למושג שנקרא גרמי. האם גרמי זה נזק יותר חזק מאשר גרמה. רש"י כאן, איך שמבינים אותו נוקט, שגרמה וגרמי זה אותו דבר. אז לכן אנחנו מסבירים שזה גרמה. מה פירוש? הוא רק גרם נזק. כמו אדם שלמשל עשה כליים, כלי הכרם. רש"י פה מביא דוגמה, מה זה נקרא גרמי. הוא מביא, יש כאן למעשה, בבבא קמא בפרק הגוזל עצים דף קוף. מחיצת הכרם שנפרצה. היה בין כרם לבין זרעים אחרים, היה מחיצה כדי שלא יהיה כלאיים, כלי הכרם. הרי ברגע שזורעים כרם ותבועה אחת סמוכה עד השני, רק אם עושים מחיצה זה לא נאסר. אבל המחיצה הזאת נפרצה. אז הוא אומר לו, תגדור, זה נהיה נפרץ המחיצה, תגדור, שלא יהיה פה כלאיים, זה לא יעשר בענה. נתייאש אימנה ולא גדרה, הרי זה קידש, וחייב באחריותו. למה? תגרם לאסור תבועתו של חברו. בעל הכרם גרם לאסור את התבועה של חברו בזה שהוא לא גדר את המחיצה הזו. זה נקרא גרמה. הרש"י למעשה לומד שגרמה וגרמי זה לכאורה אותו דבר. ופה, בזה שהדיין גרם נזק לשני, או שההוא שהורה הוראה גרם נזק בזה שהוא אמר למשל על תרומה שהיא תאורה ולכן הרבבו אותה עכשיו בחולין ובאמת זה תמאה וזה אסר את הכל. אז זה שהוא חייב למתנן סתמה כרבי מאיר דדאין דינה דגרמי. אמר רבי אילה, אמר רב לא. מדובר פה כגון שנסע ונתן ביד. שהדיין שדן לקח את הכסף ממי שהוא חייב אותו ונתן אותו למי שהוא זיקה אותו. וזה ממש נזק בידיים. אמר רבי, אומרת הגמרא, ביש למה חייב את הזכאי? זה יכול להיות. הוא חייב את מי שזכאי, הוא לקח ממנו כסף. למרות שהוא זכאי. כגון שנסע ונתן ביד, אלא זיקה את החייב, היחידה מי. אם הוא זיקה את מי שחייב, מה פה שהוא עשה פה נזק? איזה נזק הוא עשה? הוא סך הכל זיקה אותו. הגרסה פה, דאמר לי פטור אתה. בלי המילה אי. דאמר לי פטור אתה. נו, ואלו נסע ונתן ביד. אם הוא רק אומר לו פטור אתה, איזה מין נזק יש פה בידיים? אמר אבינה, כגון שהיה לו, המלווה שטובע, היה לו משכון. אבל ברגע שהוא זיקה את מי שחייב, ונטלו ממנו, אז הדיין לקח את המשכון מהמלווה והביא את זה חזרה ללווה. עכשיו, הוא זיקה את הלווה שלא כדין, אבל הוא גם כן עשה פה נזק בידיים. לכן הוא חייב. תימאת את האור, איזה נזק יכול להיות בידיים? אבל לכאורה זה רק גרמה. דאגה בהוא שרץ. לקח שרץ, ושרץ מת מהשמונה שרצים, ונגע באותם פירות. אם כבר ממילא תמיים, אז מה אכפת לו שישימו על זה שרץ גם כן. זה נקרא שהוא תימא בידיים. מה תיאר את התמה? איזה מין נזק יכול לעשות בידיים? שירבן עם פירותיו, שהוא ירבב את הפירות שתמאים ביחד עם הפירות האחרים של אותו אדם. הוא אמר לו, מה הבעיה? זה פירות טהורים, אתה יכול לערבב אותם בפירות טהורים אחרים, והוא בעצמו הלך וירבב אותם אותו חכם, אז הוא חייב על זה שהוא יזיק לו. עכשיו המשנה מביאה באמת בעניין הזה שמומחה, אם הוא היה מומחה לבית דין, אם הוא טעה, אז הוא יהיה פטור, המשנה מביאה לזה באמת סיפור. הוא מעשה בפרה שנטלה האם שלה, הרחם שלה ניטל, השאלה אם זה טריפה או לא טריפה. אז המשנה במפורשת אומרת מסכת חולין שזה לא נחשב טריפה, זה לא נקרא טריפה. וחילה רבי טרפון לכלבים, הוא סבר שזה כן נקרא טריפה, וטריפה צריך להאכיל לכלבים, הוא אסר את זה באכילה לאדם, זה נזק. ובא מעשה לפני חכמים ביבנה ויתירוה, הם אמרו שבהמה שניתה לאם שלה, שניתה לרחם שלה, היא לא נחשבת טריפה. למה? יש פה גרסה שאמר, לא ואמר, אלא שאמר, תודוס הרופא. הוא אמר, אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריה של מצרים, הם לא משחררים את הגבול שם, פרה או חזירה, שאין חותכים האם שלה. את הרחם שלה, למה? בשביל שלא תלד, הם רוצים להשאיר את הבלעדיות אצלהם, שאנשים לא יוכלו לפתח ולדות מהפרה והחזירה הזאת. בשביל שלא תלד. אז אם כן, רואים מפה שהיא לא נהיה טריפה, כי הרי מציאות שהם ממשיכים לחיות אחר כך, וזה דבר שגרתי שם. אמר רבי טרפון על עצמו, הלכה חמורך טרפון, אתה עכשיו צריך לשלם את הנזק שעשית. אמר לו רבי עקיבא, רבי טרפון, אתה לא צריך לשלם שום דבר, אתה מומחה לבית דין. וכל המומחה לבית דין פטור מלשלם. שואלת הגמרא, ותיפוק לדתאה בדבר משנה, ותאה בדבר משנה חוזר. הוא לא צריך שלם, לא קשור לזה שהוא מומחה לבית הדין, הוא הרי הורה פה הוראה מפורשת נגד משנה. עכשיו, כשהבן אדם ההוא שמע לו, מה אתה שומע לו? זה משנה מפורשת שזה לא ככה. רש"י פה כותב, גם אם הוא לא מומחה פטור, כי הרי הוא טועה בדבר משנה. וזה משנה מפורשת במסכת חולין, דף נון דלד, שאם ניתה להם, דהיינו הרחם, כשרה בהם, אז לא נחשב טריפה. וההלכה היא טעה בדבר משנה, חוזר בדיבורו, מסכת סנהדרין, והוא לא צריך לשלם שום דבר. וכיוון שאם הפרה הייתה קיימת ולא היו שוחטים אותה, אז הדיין היה יכול לחזור בו ולהתיר אותה, אז יצא שמה שהוא אמר זה בעצם לא כלום, וזה שהכיל לכלבים הוא הפסיד לעצמו. כי הדיין בעצם לא הורה לך שום דבר, כי זה משנה מפורשת נגד דעתו, אז זה לא נחשב שהוא פסק בכלל. ככה הפסק הלכה. אומרת הגמרא, נכון, זה גם כן סיבה. חדה ועוד כמה, יש פה שתי סיבות למה הוא פטור מלשלם. אחד, הדתה בדבר משנה חוזר, אז לכן הוא פטור מלשלם. ועוד, אי נמי בשיקול הדת טעית, גם אם טעית בשיקול הדת, אומר רבי עקיבא לרבי טרפון, מומחה לבית דין אתה, ויכול מומחה לבית הדין, פטור מלשלם. רש"י פה מסביר, שגם אם אתה עשית, שאתה הפסדת את אותו בן אדם, אתה פטור מלשלם, למה? כי הרי מומחה לבית דין, ברגע שהוא קיבל הסמכה לדיינות, אז אם הוא בסופו של דבר היה לו טעות, זה דבר שיכול לקרות לכל אחד, הוא לא צריך לשאת בהוצאות, כמו שההלכה אומרת, שאדם שהוא מומחה מפי בית דין והוא מכריע, גם אם הוא טועה בפסק הלכה, בשיקול דעת, הוא לא צריך באמת לשלם את הנזק. עד כאן השיעור על דף חפחת.